אבנר מזכיר שהיום יום השנה לחללי המסוקים, לאסון. זוכרים? 73 חללי המסוקים של ה... כן, אז זה היום. כן, זה היום. אז זה הלימוד, עילוי, נשמותיהם הקדושות והטהורות. או! טוב. לא למדנו אתמול בבוקר בעוונותינו וביום ראשון בבוקר. אז מה אתם אומרים? נחזור מההתחלה? כן, אפילו בקריאה.
שני
למדנו. איזה יום? רגע.
ראשון ושלישית למדנו.
בדיוק. אז השאלה אני צריך לחזור נחזור בקריאה. בסדר? למרות הזמן. נחזור בקריאה פשוט כדי להיות שם זה... כפתית. כפתית. אז פרק כפתית. הפרק... זה מדהים, אתן כל פעם זה בדיוק מה שצריך. אז הפרק הוא באמת הפרק שעוסק בביטוש. אחרי שעסק האדמו"ר הזקן בשמחה. אז אחרי שעסק האדמו"ר הזקן בפרקים הקודמים בשמחה ובמניעת העצבות מכל וכל. זו הייתה הסוגיה הגדולה שעסקנו בה בשבוע שעבר. כשהבסיס שלה, העיצה, יעוצה הבסיסית, היא הבנת המושג העמוק הפנימי של השמחה, והוא תיאר את זה דרך המושג של שמחה בייסורים. אתמול טיפה דיברנו בזה. במושג השמחה בייסורים. שהשמחה בעצם הגדולה היא הכוח של קרבת אלוקים לאיתו. וגם הייסורים הם בעצם שמחה נסתרת. ואחרי ההבנה של הדבר העמוק והנסתר הזה, הוא דיבר על שם השם, י' כ' ו' כ' וכו', הוא דיבר על דרכים, הוא דיבר על דרכים להימנעות מהעצבות. העצבות היא חומר, נושא, שאם אתה נושא אותו איתך, אז גם אם אתה נמצא בשיא המצב האידיאלי של הבינוני שמצליח לנצח ולבושיו, אפילו במחשבה, לא רק בדיבור ובמעשה, אבל אתה עם העצבות, אז במאבק מול המתאבק השני, גם עם הנתונים האובייקטיביים שלא חלשים יותר, הוא לא זוכה לנתון של מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, הנפש הבהמית, הוא החושך. הוא לא זוכה לנתון של הקדוש ברוך הוא עוזרו. זה ליצר הטוב. אבל ברגע ש... אבל ברגע שהעצבות מובילה אותך, אז כמו המתאבק שלא יכול להפעיל את הכוח בגלל שהוא בעצלה, כי הוא בעצבות, אז גם אם המתאבק השני הוא חלש, הוא ינצח אותו. לכן הבסיס הזה של העצבות, מניעת העצבות באופן טוטלי, הרמטי, מוחלט, וההתייחסות אל העצבות החיובית במובן האפשרי היחיד של מה שנקרא עצב אמיתי. דהיינו עצב ממילי דשמיה. תבדוק אם זה עוד אגו או כבר מילי דשמיה. עוד גייבה או שזה כבר מילי דשמיה. ועצב שאתה שולט בו בשליטה מלאה עם בקרים. זאת אומרת לא עצבות שקובעת לך מתי, אלא אתה קובע מתי. והוא קבוע מביא מתוכו לשמחה, אתם מבינים איזו מדרגה? זה עצב אמיתי, זה 100%, זה טוב, זה בלי זה חבל, זה נהדר, זה יתרון האור מן החושך, כפי שהוא מסביר בשם הזוהר, זה יתרון האור הבא מתוך החושך. כלומר, לזה אי אפשר להגיע בשמחה שלא באה מעצב אמיתי. זה גדול, שמחה שלא באה מעצב אמיתי, אבל שמחה אמיתית היא כזאת שבאה מעצב אמיתי, דהיינו... שעונה על הנתונים שהרגע אמרנו, אני שולט בו, הוא, כמו הדוגמה של הריסוק של דוד המלך בפרק נון א', הוא הריסוק של התיקון, של תיקון חצות, בדוגמה הרעיונית והמעשית שהוא דיבר עליה רבינו הזקן, וממנו באלימות שחר חצות. השמחה שבאה מתוך. אז, ברגע שאני קולט את זה, אני מבין גם שהוא בא ממקור השמחה בכלל. הוא בא ממקור השמחה, ועליו כתוב בפסוק במשלי, ובכל עצב יהיה מותר. כלומר, זה העצב שלא בהווה, אין ניתרון לעצב, אלא יהיה, כלומר, עצב שייצר מתוכו שמחה, דהיינו עצב אמיתי, של תגלנה עצמות דיקיתה. הגעתי למקום כזה שאני יכול להגיד אני שמח ביסורים, הגעתי לשלב כזה שאני יכול להגיד תגלנה עצמות דיקיתה, הריסוק היה כבסייני בשלג ואתר, תחתאיני ואזוב ואתר, תחבסייני ומשלג אלבין, כל העניין שלך לבדך חטאת, ההבנה הזאת, ואז אני יוצא ממנה, זה מייצר את השמחה האמיתית. אחרי, בסדר? אחרי העיסוק בעצב ובשמחה האלה, עבר האדמור הזקן לעיכוב השני, שמבחינה מסוימת הוא יותר קשה מן הראשון. עוד שהעצבות היא הכלל, הוא מבחינה מסוימת יותר קשה מן הראשון. בטח, בטח.
על מותר, איפה המותר? שאלה של עתיד, הוא שמות לך כאילו?
כן. בטח, בכל עצב יהיה. כלומר, אם עכשיו עסקתי בעצב האמיתי, בדיוק. אז יהיה יתרון, בסדר? היתרון, המותר, יופיע מתוכו. בדיוק, כי הסוגיה היה שמחה. רק לא הבנת לפני כן את השמחה. כי השמחה בקוד הפנימי שלה, השמחה המקסימלית, זה עמוק מאוד, זה מה שכך ניסיתי אתמול להבין, אחרי שחשבתי על זה. המרבים בשמחה הוא לא רק להגיע משנכנס שמחים הרבה. זה אתמול פה בדקות שדיברנו. זה לא רק שמשניך לשמחים הרבה, זה המון. זה הבנתי עד היום.
זה יפרנס אותך כל השנה.
זה מפרנס לי את הנשמה. זה לא שמשניך לשמחים אז מרבים. אז זה מפרנס אותך באמת, במובן הכי עמוק של זה. זה לא שמשניך לשמחים אז מרבים. אלא משניך לשמחים, אז אתה יכול להגיע למושג של שמחה, של מרבה, של המושג של שמחים ויסורים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש. כצאת השמש, כמו שהתניה הסביר, כי כל שמחה אחרת היא עדיין איזושהי קרן של שמש. כי טיפת אגו יש. למה אני יכול להיזון רק מקרני השמש? כי אחרת אני אסרף. אבל השמחים ויסורים זה אלה שאין להם בסוף, כמו שאמר לנו אב מרז, אין להם בסוף לא את הסיפור של רבי עקיבא שהנר התהפך לטובה, ולא את הסיפור של נחום איש גמזו שהאפר התהפך וקיבל את מתנות. מה יש בסוף? יש את היסורים. והם נמצאים במציאות שהם אומרים ולא על ידי יסורים וחולאים רעים. זו נקודה מאוד גדולה, הם אומרים את זה לא סתם כאמירה. הם אומרים באמת, באמת, הם אומרים ולא על ידי איסורים וחלאים רעים, כי אם הם לא אומרים את זה, אז אין להם את כל תפיסת היש מהעין, אז הם מתאבדים. כי אם הם לא אומרים את זה, הם אומרים, טוב מותי מחיי, ועושים את זה גם. נו, זה הופך לדבר הכי חמור שיש, זה שאני מאמין שאין עוד מלבדו. ואומר, מודה אני לפניך ולך לבדך, והמסקנה שלי שכיוון שאין עוד מלבדו, אז בשביל מה אני צריך לקום, נשאר במיטה. אז לא הבנת את כל האל דעות השם. אז הכל הפוך, אז הרסת הכל.
מה גם שהשמש זה זירה אלבין של גילוי האור הרחמי?
זה פילה פלוי. זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. זה הוו, זה הזעיר אלבין אלינו. ואלינו במציאות הפשוטה, במציאות ההבנה הפשוטה, לכן השמחים בייסורים שמגיעים למציאות הזאת, שהם שמחים, אבל אותו רבי עקיבא, שהוא המודל של השמחים בייסורים שמת על קידוש השם באחד, זה רבי עקיבא שלימד וחי בהם ולא שימות בהם. זה רבי עקיבא שלימד שכשיש מים לשניים, אז ודאי שאתה צריך לחיות. זה רבי עקיבא שלימד שעל כל פרט שהוא שיש בו ספק פיקוח נפש וחי בהם דוחה הכל. כי ההבנה היא ששמחים ואיסורים, אמר לי אתמול במילה אחת, כל כך אוהב את האמירות הקצרות שלו, הרב נבנצל, תצל אתמול ככה בתוך אין סוף פעילים שאי אפשר בכלל. אז הוא צלצל ואמר, אז אמרתי לו, יצאתי בדיוק מפה, אז אמרתי לו שאני חושב פתאום שהשמחים בייסורים זה, אז הוא אומר, כתוב בארבעה דברים חביבים, חביבים ישראל, ארבעה חביבים, חביבים ישראל כתוב במשנה, שנקראו, חביב אדם, שנברא בצלם אלוקים, חביבים ישראל, שנקראו בנים למקום, חביבים ישראל, שניתן להם כלי חמדה. והרביעי, חביבין ייסורים. יש גמרא ששואלים בחביבין ייסורים. ואני אומר לך, אני מעדיף את השלושה הראשונים. רביעים חביבים איסורים. זה בריאות. זאת אומרת, חביבים איסורים זה בדיוק כמו חביבים ישראל. זה כמו השמש. למה חביבים ישראל שנקרא בנים למקום? אתה חושב שאתה מבין מה זה ישראל, זה אין סוף. אתה חושב שאתה מבין, האיסורים האלה זה דרך שהקדוש ברוך הוא מדבר בניסתר. למה? בדיוק. אתה לא רואה. וזה בדיוק אותו, כמו שחביב אדם שנברא בצלם אלוקים. וזה לא שייך לממלא, זה לא שייך להבנה שלך בכלל. כך חביבים איסורים, זאת הדרך הלא נראית, זאת הדרך הנסתרת שהקדוש ברוך הוא מדבר. זה אוהביו כצאת השם. זה השלושה הראשונים יותר טוב. זאת אומרת, מה פה? פה אני צריך להגיד, ולא על ידי איסורים. ודאי. זה הנחה, זה התחלה של הכל. מתוך זה הוא הגיע, אנחנו מגיעים לסוגיה של... לעזור ברב שמעון במדרגה מסוימת, נכון? יש רגעים של בני עלייה, שבו יש לו את הקונטרולים שם, שיש לו את השלטים, את נקודות הכניסה. אין חינמי. זה כמו השאלות על גלגולים מסוימים ועל תיקונים מסוימים, בוודאי. אבל אותה פעולה שהיא קודש קודשים, של רבי אלעזר ורבי שמעון ורבי יוחאי, היא פעולה שאצלי היא תהיה חטא מוחלט. ודאי, תהיה התאבדות אצלי. תפקיד שלי הוא הפוך. גם זה הרי חלק מהעניין, לא להיות בגאווה שאני נמצא במקום של חביבים איסורים וממילא אני... אבל אז לא נאמר עליי שמח באיסורים? כן נאמר עליי שמח באיסורים. אני צריך להגיע למדרגה שאני מבין את מושג השמחה. מושג השמחה משתנה. ולא על ידי איסורים, בכל אימרי. זה דבר מופלא. זה הכלי שכשאיתו אתה ניגש למאבק, אז קודם כל ניגשת למאבק ואתה כל הזמן בפעילות. כי כדי לנצח במאבק אתה לא יכול לאבד פעילות. בסדר? זו נקודה א'. אם אתה מאבד פעילות, אז אתה יכול להיות רמטכ"ל. ומולך כלומניק, הוא ינצח אותך. אתה חייב להיות בפעילות. אז העצבות, מניעת העצבות היא כמו הבסיס פשוט שהשרירים פועלים. יסוד האפר לא משתלט עליך. לכן זה חייב להיות הרמטי. אתה יכול לישון, אבל אתה לא יכול לעצור את הנשימות לחצי שעה. זה מושג השמחה. כלומר, השמחה היא הנשימה שלך. זה לא יכול ללכת לנוח לעשר דקות. אם זה הולך לנוח, לכן קראנו אז את האיגרת ההיא, להשכיל לך בינה. אם אתה הולך לנוח לעשר דקות, זה בעיה באמונה. אתם זוכרים? השמחה היא אמונה. היא החיים שלך עצמם. כי זה ההבנה שהקדוש ברוך הוא מוביל את הכל. וככל שזה נסתר יותר, זה גדול יותר. ואתה מבקש ולא על ידי צורה נסתרת. אז זה כלי א'. כשמדברים על מניעות, מדברים על דברים שכאילו, אתה חושב שזה דבר נחמד, שזה טוב שיש בארון, זה לא, אי אפשר בלי זה. בלי זה אתה איבדת את הנשימה. בלי זה מת.
אולי זה הרגע
קודם. במובן?
שלא יהיה
נסתר, שזה יהיה הרי מתקודך. כדי פלוט, נכון? יכול להיות שאנחנו מבקשים לראות את זה, ודאי. אנחנו מבקשים לראות, אנחנו מבקשים שהטוב יהיה פה בפועל, במתיקות, במציאות. זה לא הקטנה של כלום, זה הגדלה של הכל. אחרי זה בא הנושא השני, ולכן זה הקדמה לנושא של מה שקורה, טמטום הלב כאבן. הלב הוא לב בשר. מה זה לב בשר? המוח והלב... אולי במקום, נתחיל את השורות, כי הרי קראנו, דיברנו על זה, שלשום בהרחבה, עכשיו אנחנו פשוט חוזרים לשם, גם למי שלא היו וגם לעצמנו. אז נתחיל מפה. אך עוד אחת צריך לשית עיצות בנפשות הבינוניים, אשר לפעמים ועיתים רבים יש להם טמטום הלב. זו פתיחה אפילו יותר מהעיתים רבים. יש לפעמים ויש עיתים רבים. כלומר, זה יכול לקרות כל כך הרבה. מה זה טמטום הלב? שנעשה כאבן.
כן, אחר כך נדבר על עץ, יש הבדל מאוד גדול בין אבן שאין לה פוטנציאל,
לעץ.
לכן הוא...
יפה מאוד. יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן, ולא יכול לפתוח ריבו בשום אופן. לעבודה שבלב זו תפילה. נקודת הנקודות. עכשיו דבר אחר. מה אמר שהעצבות גורמת? העצבות גורמת לאי יכולת לפעול. בסדר? הציור שלנו של המאבק, והנחת רוח היא מהמאבק. אתם שמים לך תניה בנוי ממש פרק על שורה על שורה, הכל מובנה. המאבק הוא הדבר, הוא הנחת רוח של הקדוש ברוך הוא, אל תבקש אתה במאבק, שמח בבינוני וכולי וכולי שדיברנו. כדי להיאבק אני צריך יכולת לפעול, אני לא יכול שהשרירים ינוחו, כי זה הנשימות כמו שאמרנו, בסדר? אז יכולת ההפעלה התמידית היא השמחה, כלומר מניעת העצבות. אני יכול אבל להגיע לבעיה אחרת, שאני פועל, וכשאני אומר פועל אני מתכוון גם עם השכל וגם עם הידיים, או במילים של התניה בשלושת הלבושים, גם במחשבה, גם בדיבור וגם במעשה, אבל אני פועל מהמוח ולא מצליח שהלב יקמה, יבער. לא מצליח, זאת אומרת, מדובר אפילו במשהו שצריך להבין, מדובר במדרגה שברמה הגדולה שלה, שכוח, מדובר במשהו שברמה הגדולה שלה, ברמה האופטימלית שלה, זה משהו לא יאמן, זה הבינוני האידיאלי. שמצליח נניח כבר לנצח במובן של הרעירורי עבירה יש, אבל מה, אין אדם ניצול בכל יום, אבל הם תופסים לי את הלב, ואני מצליח כבר להגיע למדרגה שזה לא עולה לי למוח. והמוח מלא וממולא, ברוך השם, בדברים טובים, במחשבה, בדיבור ובמעשה. באופטימום, מלא. אבל עכשיו, מה אמורה להיות העבודה שבלב? שמהמוח, העבודה החיובית עוברת ללב. זוכרים? אלה החוטים שצריך למשוך בין העולמות. מהמוח, זה נקרא בחסידות עבודה שבלב. זה לא רק לעבוד עם הלב. עבודה שבלב זה שני חלקים. זה שמהמוח, המוח מצווה על הלב ולא הפוך, זה חלק א', זה עוד לא תפילה, זה הכל. המוח שליט על הלב, לא הלב על המוח. זה כלל א' בחיים, מה אני אוכל, מה אני שותה. עכשיו, אבל המוח שליט על הלב, לא זה עוד לא עבודת החסידות. המוח שליט על הלב והמוח מצווה ללב, והלב מצווה להרגיש, כי המוח לא יכול לעשות את זה בהתרגשות. אם המוח כבר קלה, תנוע שהביא עשה עם המוח. אבל המוח לא יכול לבעור. המוח לא יכול לאהוב. המוח לא יכול לחבק. המוח לא יכול ליטול. המוח לא יכול להתרגש. כי כמו שאמרנו, זה הקר והחם. אז עכשיו המוח, א', העבודה הראשונה היא להעביר מהמוח לתוך הלב. זה נקרא עבודה שבלב. זה מדהים איך המושג פתאום הופך לאחר. זה העביר בתוך הלב. וב', לעבוד עם כל הלב. לעבוד עם כל הלב. היה יהודי אחד שקראו לו כלב. ואתם יודעים מה היה הבדל בין כלב לכל המרגלים? שכלב תשתתח על קברי אבות. וכתוב הפסוק, יען אשר מילא אחריי וימלא את לבבו. ואתם מה זה בימלא את לבבו? זה קרדיולוגיה. לא היה לו שום דבר אחר בלב. זה עבודה שבלב. כלומר, הוא בא, א', לא היה ולא תטור. כלומר, הרהורים לא עולים למוח. ב', החיובי בא מהמוח אל הלב. ג', הלב הכוונה היא עכשיו לכל הלב. כלומר, הוא ממלא, אני יכול לעשות פעולה ומאוד מאוד ליהנות ממנה, אבל יש לי גם עוד משהו שאני רוצה אחר כך. זה 90% משרה. יען אשר מילא אחריי וימלא את לבבו. זה מושג מדהים, למלא את הלב. אין משהו אחר, בהכנסת האוויר אין שם שום דבר אחר. למלא, כמו בהנשמה. אני לא יכול להנשים חצי. זה לא יעבוד. ויפח ואפר. זה לא יעבוד. אתה לא תחיה את מי שאתה הולך להנשים. אתה לא תחיה. אני לא יכול להנשים ולעשות עוד משהו. אני יכול לבנות שולחן ולעשות משהו. אני יכול לפעמים לקרוא שני דברים. אני יכול, לא יודע איך, אבל לשמוע שני דברים. אני לא יכול להנשים ולעשות עוד פעולה. אני נותן את עצמי. אני לא יכול להיות משהו, העבר הזה שעושה במשהו אחר. וימלא אחריי פירושו, הגיע לעבודת הלב שהמוח עכשיו מצווה ויש את ההחדרה, כלומר הדברים יבואו דרך הלב. הלב זה מה שיפעיל את הגוף, לא המוח. המוח הוא מנותק. זוכרים את העניין? השכל הוא נבדל. מה יפעיל את כל האיברים? הלב. אבל זה לא בא מהאיברים אלא מהמוח אל הלב. בסדר? מהמוח אל הלב. ועכשיו זה פועל על כל הלב. הגדרה מדהימה של, של המושג עבודה שבלב. זה לא רק טכני, עבודה שבלב. זה עבודה שבלב עובדים על הלב. זה פילה פלוי. אגב, אתם שמים לב, אני, אמרנו במילה על המרגלים ודיברנו על הלב, אתה מזכיר את בן יפונה. זה דבר מדהים. המילה לטור, המילה לטור מופיעה פעמיים בתורה. שתיהן באותה פרשה. הפעם האחת היא ויתורו את ארץ כנען. לטור, טוטור. אגב, מילה מעניינת מאוד שנשארה כמות שהיא גם בשפות אירופאיות ובשפות אחרות מעברית. טור, טוריזם, טוריזמו. בשפות מכל מיני כיוונים. בספרדית, ברוסית, כולם מדברים על טוריזמו איכשהו. מכל הכיוונים, זה מעניין מאוד. זה שפה, זה כאילו זה מילה, זה מילה תיור, זה מילה בינלאומית, זה מילה שכל תייר. זאת אומרת, זה מאוד מעניין המילה הזאת. עכשיו, המילה הזאת נאמרת בפרשת המרגלים על ויתור, תפקידם הוא לטור, והמילה הזאת נאמרת בסוף הפרשה על החיים שלי ולא תטורו. שהאדם השמח צריך לשמוח במאבק שלה ולא תטורו. שלא יחשוב שהוא כבר במדרגה שאין לו. מה זה לטור? זה מעניין מאוד. לטור, כמו היום. לטור פירושו להגיע ולהיות תייר. לא להיות עם הכל. למה כיף להיות תייר? כי אתה לא חלק מהפשלות של העירייה. ואז הכל כיף, את כל זמן עם המצלמה, ואתה עושה ככה, ויש לך זה, ותמיד יש לך דולרים. כי אתה תייר. עכשיו, ברגע שאני תייר, אז החיים כיף. מה זה לטור אחרי הלב? אני אמרתי פעם שאם היינו צריכים לתרגם היום בעברית אינטרנט לאונקלוס, אז היינו אומרים ולא תטור אחרי לבבכם ולא גלשיה. לא לאטרה קדישה הדין ולא לכל אתר ואתר. זה לדעתי. כי מה זה בעצם גלשיה? גלשיה אומר, מה, אני תושב קבוע פה, אני חוזר עוד שנייה. שבוע זה. זה קפיצה. מתי תפתח את האופקים שלך, טמבל? תראה קצת את החיים. ישראלים היו אומרים, פעם אתה תמות אבא. תסתכל על החיים. תראה הכל. רק לראות. רואים, חוזרים. שוטפים את העיניים. רואים, חוזרים. זה לטור. אתם יודעים מה זה ולא תטור אחרי לבבכם? תגיעו למדרגה שאין משרד תיירות בלב, הלב הוא מלא. דבר מופלא. כל כל כן, כל התור, איזה יופי. כל התור נשמע, פילי פלוט. תגיעו למצב, זה באמת כל התורה. תגיעו למצב שהלב מפונה, שהכל, זה דבר מדהים. עכשיו, מה, איך אני יכול להגיע לזה? אני אמרתי שאתה יכול, אבל אני אמרתי שאתה במסלול של זה, את זה תבדוק. כל התורה תשאל אותי מה אני כבר נמצא במקום הזה. אני אמרתי לך שאתה יכול להיות במסלול הזה, כלומר, אם ציווינו ולא תטורו, זאת אומרת שכל אדם יכול להיות ולא תטורו. זאת המהפכה. כי התפיסה המודרנית לא מקבלת את זה. זה היפוך, זה היפוך. עכשיו, זה לא רק בעיניים, אמרנו כמה פעמים, זה גם בחוכמות. התפיסה המודרנית אומרת, תשטוף את העיניים קצת בחוכמה הזאת, קצת בחוכמה הזאת, קצת בחוכמה הזאת. ואני אומר לך, ולא תטורו אחרי לבבכם. שיהיה לך מה שקוראים היום עמוד שדרה. מוחלט. וזה אסור להסתכל. זה כפירה. שלך את ההחלטה הזאת. זכרנו פעם, איך הרמב״ם אומר, ולא תטורו אחרי עיניכם, זה העניין של מחשבות של זנות. ולא תטורו אחרי לבבכם, אומר הרמב״ם, אתם זוכרים את הביטוי, ולא תטורו אחרי לבבכם. ענתנו, למעלה. אנחנו מחכים בשיעורים. פה עובדי, אז על העבודה מדברים. צדיקה, נשומי. ולא תטורו אחרי לבבכם, אומר הרמב״ם, שנצטווינו, תשמעו את הביטוי, אם שלא מכירו אותו, אתם זוכרים? זה ביטוי מדהים. שנצטווינו, אנה זוכרת אותו, אנחנו התלהבנו ממנו, אז איך? לקצר את שכלנו. כל פעם שאני אומר את זה בשם הרמב״ם, אני אומר את הרמב״ם הזה היום לא היו מכניסים לאף פקולטה ללמוד רמב״ם. לקצר את שכלנו? תתבייש. תלמד רמב״ם. הוא שנצטווינו לקצר את שכלנו. נגבילהו ונגיד לו פה לא הולכים. הוא המופלא. מה רק את זה? הרי כל התפיסה אומרת רוחב. רוחב תצא שטוח כמו בטטה. מה רוחב? הלב צריך להיות מלא. מה רוחב? הקשר שלך ושל אשתך זה לקצר את שכלנו ממשהו אחר.
לכן כלב הוא היחיד שעולה לקברי האבות. עושה את החיבור בחברה.
זו הנקודה של כלב בן יפונה. הוא מחבר את הכל. והוא משתתה. אתם מבינים את המושג השתתחות? השתתחות על קברי צדיקים. איפה בא המושג הזה? מהפיזיות של המילה. ממש, הפיזיות של המילה. זה לא, יש פיזיות שעושים את זה בפיזיות, כאלה שתכנים מבין שלא, בפיזיות. ההשתתחות פירושה, אני מחובר באמת. אני מחובר באמת. אני מרגיש כאן עכשיו קצת תיור באווירה. ולכן הוא עוזב אותם בתיור, ויבוא עד חברון, והוא מחבר לגמרי. איך? הוא כמו לב בן יפונה. הוא פינה את הכל. בספר המצוות, במצוות לא תעשה ממזיין, אני חושב, של ולא תטור. בפירי פלאות. עכשיו, הרמב"ם מדבר פה פסיקתית, לשם אני צריך להגיע. וכל פעם לא להתבהל. ואני לא שאני יודע, אני על האוטובוס, בטח שאני עוד לא שם, אחרת הייתי יורד מהאוטובוס. מתי אני אגיע לשם? כשכבר לא תהיה על האוטובוס, ואז כולם יבואו לבקר אחריך. אתה כל הזמן, אתה פה, אתה באוטובוס, אני לא יודע שאני לא שם, מה? שום עליכם, בשביל זה אנחנו פה. אבל אני באוטובוס שנוסע לשם. ואני צריך לוודא שיש לשם כביש ואני ראוי להיות בו. זה המושג מצווה. אז כן, יש כביש שכתוב בו ולא תטורו ואתה בתחנה הנכונה. עכשיו תבדל את התחנה שלך, תכיר את מקומך, אל תחזיק מעצמך מקום שאתה לא, כל מה שאנחנו אומרים כל הזמן. זה עצמו כבר גאווה, תראה איפה אתה, תכיר את מקומך, תשמח, כל הדברים, אבל כן עולים על התחנה שכתוב בו ולא תטורו. ומתאמצים בה. עכשיו, עוד פעם, ולא תטורו הוא נגטיב. עכשיו אנחנו מדברים בפרק הזה על הפוזיטיב. כלומר, מה זה בעצם טמטום הלב כאבן? הלב אמור להיות לב בשר אתן בקרבכם. הנביא אומר, והסירותי את לב האבן מבשריכם. ונתתי לכם לב בשר. אורלת הלב. נכון, אבל עכשיו במובן של אבן זה בשר לשנייה. אורלת זה איתום, אותו דבר, אותו דבר. מה זה לב בשר? לב בשר הוא לב שכמו בשר, הוא קולט ופולט. שים בשר, שהוא באמצע הפעילות שלו, שים עליו מלח, והוא מוציא את כל מה שיש בתוכו, הוא קולט מתוכו. בשעה שהוא פולט, הוא לא קולט בשעה. זה הבשר. ומשם בשורה. יש בבשר בשורה אדירה, היא חסומה, או היא חסומה בגלל שהיא לא בוטשה, זה המלאכה. ומה זה לבטש? זה לקבל מלח. חצי שנייה, חצי שנייה, מיין, מיין, מיין. ומה יקרה אחרי שאני אמליח את הבשר? אז הוא יהיה מלוח? הוא יהיה מתוק! איך הוא יהיה מתוק? תביא סוכר. כי הוא היה מתוק כשהוא נולד! רק כיוון שהוא לא בוטש, המתיקות לא התגלתה. אז איך ממתקים? מחזירים אותי למה שאני. יש בשורה בבשר. אתה רוצה להמתיק אותו? תמליח! האיסורים שדיברנו. נאמר ברית במלח ונאמר ברית באיסורים. זה על זה מדוע. תמליח הוא מתוק, הוא בשורה אדירה. זה לב בשר אתם בקרבכם. והסירותי את לב האבן. כי מהו לב האבן? הוא לב שהפעילות מתרחשת. ברמה האופטימלית מדובר על הבינוני שהפעילות מתרחשת, הוא יודע שהמוח צריך לצוות. הוא אולי כבר מצליח, זה הבינוני האידיאלי, שלא לשלוח טרומבוזות שליליות מהלב למוח. הרהור עבירה תופס כל יום, אני אדם בינוני, אבל זה לא עובר להפוך לרמת מחשבה שבמוח. מעולה. אבל עכשיו את הפעולה השנייה שהמוח מצליח להעביר את הדברים ללב בשר, זה לא עובד, כי כל פעם כשזה מגיע, אז כמו שהילדים משחקים בסקווש, זה מגיע ופוק, כי הלב הוא אבן. ואם את האבן כבר זה מגיע הנה, וכמו קיר, טוק, זה חוזר. והוא לא מצליח. והוא אומר, והדבר הזה מתרחש לפעמים ועיתים רבים. זה מתסכל מאוד מאוד, ועכשיו זה לא... אתם מבינים את שני החלקים של הפרקים שלנו, זה היה מניעת העצבות. כלומר, מדובר, האדם יכול להיות האופטימלי, הוא הגיע לתחנה. הבינוני שמנצח במחשבה ובלבוש ובנפש, האידיליה, בספר של בינונים. אבל שני כלי העבודה האלה בלא היותם, הוא יתקע עם הכל. כי כמו שאמרנו במניעת העצבות, בסדר שכדי לנצח אני צריך לא רק להיות חמוש בנשק, אלא לפעול. אני חייב, אני לא פועל, הוא פועל. כך אני צריך לפתוח את לב האבן. איך פותחים את לב האבן? כמו שפותחים לב אבן. אז הוא מתחיל את סוגיית הביטוש, וזה הפרק הערכנו שוב בהקדמה שהיינו, אבל היינו בדברים אחרים עכשיו. ואז הוא מתחיל את סוגיית הביטוש. בסדר? סוגיית הביטוש. ניכנס אליה, רק קצרתי לב מקודם. כן. לא, כי זה תאוות בשרים. זה אותו דבר, זה לא סתירה, זה רק שני הצדדים. זה לעומת זה. מה קורה בכל פרשת נוח? השחית כל בשר את דרכו על הארץ. בעצם החיבור ביני לבין בעל החיים, חזל אומרים, מה זה השחית כל בשר את דרכו על הארץ? באו חיה על אדם, אדם על חיה, זכר נקבה, זכר זכר נקבה, הכל, השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה מחבר בינינו? בשר. אז כמה כאילו בשר יש? והשחית כל בשר זה בעצם... הבשריות שיכולה להחדיר את הכל בעולם, איבדה את הבשורה של הכל בכלל. היא משתמשת בכוח הזה להפך. קץ כל בשר בלחמה. הם לא יודעים להשתמש בבשר הזה. זה רק הולך ונהיה רק כי רעה רבת האדם. רעת האדם. זה הולך ומתרבה. הבשריות, המושג הזה, כאילו בתאווה הזאת, אם בני האדם היו אבן אחד לשני, הם לא היו נופלים. של כוח, אבל אז הם לא היו נופלים. למה הם נופלים? כי הם בשר. זה המושג, כי בשר הם. זה דבר לכיוון ההפוך. היכולת שלי להעביר מהמוח ללב, כי הלב הוא בשר. ובין הלב למוח אין אבן. יש אפשרות למתוח חוטים. יש אפשרות לחיות את השילוב הזה. בסדר? נתחיל. קדימה. אז הוא אומר כך, וגם לפעמים לא יוכל להילחם עם היצר. קודם כל הוא דיבר על המובן הפוזיטיבי, אתה לא יכול להתפלל בגלל זה. הוא לא יכול, הוא מתוסכל, הוא מבין הכל, הוא לא מצליח. וגם לפעמים לא יוכל להילחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו. הרי חלק בסיסי מכל ההתקפיה שדיברנו כל הזמן, זה לקדש את עצמי במותר, מדובר עכשיו שוב באדם האידילי. הוא לא חושב על האסור בכלל. אבל במותר, האם לאכול או לא לאכול, אין לו בכלל את החשק לחכות שעה. כי מה זה משנה? הוא יודע מה מותר, הוא יודע מה אסור, הכל בסדר, הוא למדן, הוא יודע הכל, את הפרטים הוא יודע, והוא לא מרגיש את הצורך, הוא קר. בסדר? וגם לפעמים לא יוכל להילחם עם היצר לקדש את עצמו מותר לו מפני כבידות שבליבו. זאת היא היצעה היעוצה בזוהר הקדוש, דאמר רב מטיבת בגן עדן. ראש הישיבה בגן עדן אמר, זה הבסיס של הכל. עד לא סליק בנהורה נבט שילי גופה וכו'. גופה דלא סליק בנהורה דנשנתה נבט שילי גם כן אותו דבר נבט שילי וכו'. פירוש עץ. עץ דלא סליק בנהורה דלא סליק בנהורה נבט שילי. זה לא עושה לי בין הורה מבט שלי. עץ, בול עץ, שאני מכניס לאח. עץ, והאש לא אוחזת בו. לא תמיד הבעיה שחסר אש. לא תמיד הבעיה היא הדלק. לפעמים הבעיה היא שהעץ פשוט לא חתוך לחתיכות הכל. העץ עצמו לא מבוטש. כך אותו דבר, גופה, האדם. האדם, הנפש הבהמית, ועוד מעט הוא יגיד, הנפש הבהמית היא האדם, מה לעשות, אלוקיי נשמה שנתת בי, אני האדם, אני כאן, אני לא רק המציאות הרוחנית שתיארנו מקודם, אני כאן. אז דלא סליק בי נהורה, שהאש לא אוחזת, נבט שינלי. גופה דלא סליק בי נהורה בנשמתה, שאש הנשמה לא אוחזת, כלומר, יש אש ויש גופה. הכל בסדר, הכל לפי מה שכתוב בו, זה התפריט, זה הבינוני. אבל לא אוחזת. מבט שינלי... וכולי, פירוש. מה זה נהורה בנשמתה? אור הנשמה, שזה שלא מאיר, לא מצליח לאחוז בגוף, לא עושה את הפעולה הזאת, בסדר? ונשאר טמטום הלב כאבן. אוי, שאור הנשמה והשכל אינו מאיר כל כך למשול על חומריות שבגוף. השכל הוא נפרד, ותפקידו הוא למשול על הגוף. ואף שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת השם, כלומר מבחינת ההתבוננות לפי מדרגתו הוא נמצא שם לגמרי, העבודה של ההתבוננות, כיכרו. אינו נתפס, לא אוחז את האש, אינו נתפס ונדבק במוחו כל כך. למה? כי יש בעיה בבשר, הרך, וזה אבני, שיוכל למשול על חומריות הלב. וממה זה קורה? הרי כדי לפעול פה בעולם החומרי, זה צריך לבוא דרך הפילטר של עולם האיברים בעין הלב, והלב צריך להיות לב בשר. ואז הלב משפיע על כל אחד מהאצבעות ועל כל אחד מהפעולות ועל כל האדם ועל כל ההרגשות ועל כל הנתינות ועל כל הרציות, על הכל. מצוין. אבל כיוון שיש שם אבן, וזה לא תופס, זה קורה מפני מחמת חומריותם וגסותם, כבר דיברנו על זה, בעצם תבדוק, לא רק הלב הוא אבן, גם בחלק של ההתבוננות כנראה יש משהו שהוא עוד לא לגמרי מושלם. כלומר, עכשיו כבר מדובר לא רק בבינוני האידיאלי, אלא ברשע לפי שעה, זאת אומרת, יש עדיין קטע בהתבוננות שהוא עדיין גס. והסיבה, למה זה קורה לי כל כך הרבה, מיליון פעם, למה זה קורה? היא גסות הקליפה שמגביהה עצמה על אור קדושת נפש האלוקית, ומסתרת ומחשיכה אורה... הנפש הבהמית הזאת, הנפש הבהמית של קליפת נוגה, הנפש הבהמית של האדם. אז כיוון שהיא נפש של בהמית של קליפת נוגה, יש בה את כל הצד של הרע, יש בה את הצד של החומר, יש בה את הצד הזה, הקליפתי. אז החלק החומרי מגביה את עצמו כנגד האור של החלק של הקדושה של הנפש האלוקי, ומסתרת ומחשיכה אורה. לא נותן לה נהורה במשמתה להיכנס.
יש פה שתי אפשרויות איך קוראים אינו נתפס ונדבק. או שקוראים את זה אינו נתפס ואינו נדבק במוחו.
או אינו נתפס.
אינו נתפס ונדבק. ההבדל בין תפיסה לדבק. יש פה לא ברור.
זה שני שלבים, זה יפה מאוד. זה גם זה וגם זה. אני לא חושב שנתפס, אין מילה מיותרת. אינו נתפס ונדבק, זה בהתחלה תפיסה, ואחרי זה זכות.
אז זה באותו כיוון.
כן, 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 בוא נתקדם טיפה, בוא נתקדם, אנחנו נתקדם, כן. נכון, נכון.
תודה.
כן. פתאום
אני מדנתי שכאילו יש שתי אופציות שבהן, שזה הבק של המוח. או שהוא אינו נתפס ואז הוא נופק, כאילו, בגלל שהוא לא נתפס וזה לא מאוד מצליח. והשני, בגלל שזה נדבק ולא מצליח לרדת. כאילו שזה לא אינו נתפס ואינו נדבק.
יפה. כאילו, לא נתפס או...
זה, או בגלל זה, אבל זה לא מצליח לרדת כמו שצריך.
תראה, לא. יופי, טוב. ולזאת, כיוון שבעצם הסיבה היא מה? גסות הקליפה שמגדיעה עצמה כנגד האור. ומחשכת, צריך לבצע ולהשפילה לאפר. אין ברירה, צריך לבקע את הגופה, לבקע את העצי, לבקע את זה לחתיכות קטנות, ולא לפחד מזה. לא לפחד מזה, כשאתה תעשה את זה לחתיכות קטנות, לא שלא תהיה אש. אז האדם הוא נורא אוהב את הרומנטיקה של העץ הגדול שנשרף באח, אבל צריך קטנים, זה לא עובד עם הדבר הזה. בדיוק, אתה חייב להתחיל כך. אין, אחרי זה יהיה יפה. אחרי זה, תן לזה את ה-12, 14, 100 שעות, לא יודע מה זה יעבוד, אבל אתה חייב להתחיל עם הקליפות הקטנות. ולזאת צריך לבטשה ולהשפילה לאפר. דהיינו לקבוע איתי להשפיל עצמו, להיות נבזה בעיניו נמאס. דיברנו על הדבר הזה בפרק שם. שזה כלפי עצמך, לא כלפי מישהו אחר. להיות נבזה בעיניו נמאס, ככתוב, ולב נשבר, רוח נשברה, היא עשית רעך, זה קוד שהוא משתמש בו המון בפרקים האחרונים, זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזה, שרוח סתרעך נשברת על ידי לב נשבר, שהיא היא, מי? הסתרעך היא היא, הקליפה הזאת, קליפת נוגה של הנפש הבהמית, היא היא האדם עצמו בבינוניים. אל תבלה, זה לא שאתה נשמה ויש מסביב מעטפת של גוף. לא מתבלבל לפעמים, אם כל כך קרה לו נשמה, שהוא בטוח שהוא נשמה בעצם, וקצת גוף מסביב. אתה הנפש הבהמית מותק. זה אתה. ויש בתוכך נשמה. הצדיק, רב שמעון בר יוחאי, שהזמין את האיסורים, הוא כבר התהפך. הוא כבר נהיה הפוך, הוא כבר נהיה ההוא, זה הנפש האלוקית, זה הבן עלייה. הוא בעלייה גר, הוא לא גר פה. ההוא זה הנשמה, והמעטפת זה בשר אדם. אבל אני, זה אני, אני זה הנפש הבהמית מהקליפת נוגה. והנשמה שנתת בי, היא בי. כל זמן שהנשמה בקרבי, אז אני יכול לעשות את כל מה שיש. ולעזור צריך לבד שאול השפילה לפה אדם, לקבוע איתי נאב שפילה עצמו להיות נבזה בעיניו נמאס, ככתוב בלב נשבר רוח, נשבר היא הסתרעך, שהיא האדם עצמו בבינוני. שנפש החיונית המחיה הגוף, היא בתוקפה כתולדתה בליבו, נמצא, היא האדם עצמו. והנפש האלוקית שבו נאמר נשמה שנתת בי תאורה, היא שנתת בי דייקה. אז מי זה הבי ומי זה הנתת? נתת את הנשמה ובי זה הנפש הבהמי. מכלל שהאדם, מכלל זה מכאן, אתה לומד שהאדם עצמו איננו הנשמה התאורה. כי אם בצדיקים שבהם הוא להפך. אבל הם הרי לא ענייננו, אנחנו בספרם של בינונים. כי אם בצדיקים שבהם הוא להפך שנשמה התאורה שהיא נפש האלוקית, הוא האדם. וגופם נקרא בשר אדם. וכמאמר הלל הזקן לתלמידיו, שהוא המודל של זה, שכשהיה הולך לאכול, היה אומר שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה והענייה היא גופו. מה אפשר לעשות? צריך לעזור קצת למשכנה, הגוף, המעטפת, מי יטפל בה? אם אני לא אתן לה קצת אוכל, תבכה. כי כמו זר נחשב אצלו, אז צריך לגמול חסד איתו. להכניס, לזריב, לעזור. ולכן אמר שהוא גומל חסד עמו במה שמאכילו. כי הוא עצמו אינו רק נפש האלוקית לבד, כי היא לבדה מחיה גופו ובשרו. שהרע שהיה בנפש החיונית המלובשת בדמו ובשרו נתהפך לטוב. הוא מתאר פה את הצדיק הגמור, שנתהפך. נתהפך לטוב, ונכלל בקדושת נפש האלוקית ממש בצדיקים. אבל נחזור אלינו פירושו לא שהגעתי לשם, אלא הלוואי בינוני. נחזור חזרה אל הבינוני שתפקידו הוא לא להגיד ניצלתי מאירור עבירה. יש בכל יום. אבל אני יכול להיות במצב שזה לא עולה למוח לידי מחשבה. בסדר, אני שולט. אבל בבינוני, מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבהמית שמסית רעך, המלובשת בדמו ובשרו, לא נהפך לטוב. הרי אין התהפכות. בבינוני זה לא התהפך לגמרי. ממשיך המאבק תמיד. מהותה ועצמותה של הנפש, יש מאבק בין כוחות הנפש. ואני צריך לדעת, זו ידיעה עצומה, שכל זמן שהנשמה בקרבי, אז באמת מודה אני, אבל כל זמן שהנשמה בקרבי, אין פוליסת ביטוח. זה יהודי צריך לדעת. כל זמן שהנשמה בקרבי, אין פוליסת ביטוח, כי במאבק זה מאבק. ברור. וידיעה בסיסית שאיתה אתה יכול לחיות, בלעדיה אתה לא, אין לך מה לעשות פה. זאת אומרת, צריך לדעת את כוחך, וצריך לדעת מה מצבך אולי, אבל צריך לדעת שיש מאבק. ושאתה לא עשית היפוך. ואז הוא אומר, אבל בבינוני, מאחר שמהותה לעצמותה של נפש החיונית הבהמית שניסית רעך המלובשת בדמו ובשרו לא נהפך. בסדר? לטוב. הרי היא, כמו הנפש הבהמית שמהקליפה, האדם עצמו. אז כשאדם שובר את עצמו, בעצם הוא שובר את מי? את עשית רעך. כי הנפש, הקליפה הזאת של נפש הבהמית זה הסתרעך, כי מה זה סתרעך? צד אחר. עוד פעם, סתרעך הרי זה לא מפלצת כמו שתיאר כל הזמן, סתרעך זה הצד שלא פונה אל הקדושה. וזה אתה. זה אתה, בינוני. בכל שלב, זה אתה. לכן אפילו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך. כן, רשע, לא רשע. כן, רשע. כלומר, אלה הבינוניים שמגיע עליהם כמעשי הרשעים, כלשון נתניה. כלומר, הם עוברים את חוויית המאבק. בסדר? אז לכן, אם כן, הוא רחוק מהשם. עכשיו, בוא נדבר עכשיו. אם אתה מתייחס ככה לעצמך, פסיכודרמה קוראים לזה, תוציא את עצמך רגע החוצה, שתחשוב עכשיו. אם כן, הוא, מי זה הוא? הוא זה הקליפה של הנפש הבהמית. הוא זה עכשיו ראובן שמעון מי שאתה. הוא, תגיד את המילים, אל תיבהל, רחוק מהשם בתכלית הריחוק. זה הצד של פרק כ"ט. איך אתה יכול להגיד דבר כזה, זה מדכא, אתה לא מבין, זה אחרי השמחה, זה אחרי המפה, זה אחרי הכל, זה לא שותר בכלל. אמיתי. לא על פי רמת הזמנים של עכשיו, אתה גם השמחה שתיארנו מקודם, אתה גם כולך הנפש האלוקית, אתה כולך אינסוף, ואתה הנפש, הקליפה של נפש הבהמית, אתה, כל מה שאומרים עכשיו, זו צורת הביטוש. זה מדהים, כשאני יכול לעשות את שני הדברים האלה ביחד, זה המהלך. ואם כן, הוא רחוק מהשם בתכלית הריחוק, שהרי כוח המתהווה שבנפשו הבהמית, יכול גם כן להתהוות לדברים האסורים. ממה אתה נבעל? אין פוליסת ביטוח, אמרנו לפני שנייה, שהם נגד רצונו יתברך. וכל מה שהוא נגד רצונו יתברך הוא סיטרא אחרא, ממילא עבודה זרה, ממילא כיפה. נגד רצונו יתברך. רצונו יתברך זה שכל המצוות הן איברים דמלכה. כמו שהאיברים בסדר עושים מיידית את רצון המוח. אז זה רצונו יתברך. וכל עוד יש במציאות קליפה, מי הקליפה במציאות? אתה! כל זמן שהנשמה בקרבי ויש מאבק, אז יש קליפה. זה לא שהקליפה הולכת איתך, זה אתה. אף שאינו מתהווה לעשותם בפועל ממש חס ושולם, כלומר את העבירות האלה, הוא כבר, תבינו על מי מדובר פה, אין לו בכלל בפועל תאווה לעשותם חס ושלום ממש. זה ציור הרי, זה דמות. אבל גם הוא אין לו פוליסת ביטוח. אמר רבא כגון אנא בינוני. זה רבא שמלאך המוות לא יכול לתפוס אותו, כי פשוט לא פס תקפו ממגירסה, ולפי כללי המגרש כל עוד הוא לא עומד, מלאך המוות לא יכול לעבוד. אז לא הצליח. עד שפעם אחת סידרו איזה פטנט והיה משהו, אופס, עכשיו אפשר. אז במציאות הזאת זה נקרא הבינוני. והבינוני הזה צריך כל הזמן לדעת את צד השמחה של הפרקים הקודמים, ואת הידיעה שאני צריך לבטש. אני צריך לבקע את עצמי. שם מדברים על גופו הטהור של רבא, על הקודש קודשים הזה. של הפס סיפור ממגרש, הוא צריך ביטוש. במדרגה שלו. אף שאינו מתהווה, בסדר, לעשותם בפועל ממש חס ושלום. רק שאינם מאוסים אצלו באמת כצדיקים. איך אמרנו? אל תאמר אי אפשי. אפשי. אל תאמר, אל תהיה צדיק, זה לא ביקשתי את זה ממך, תהי צדיק במובן של כל מה שדיברנו תמיד על המשפט הזה. הלוואי בינוני. כמו שנתבהר לאל, כמו שנתבהר לאל, כתוב על הבינוני, שאחרי תפילתו מה קורה לו, אהבת השם היא לא בהתגלות הלב לגמרי, עד כדי שהוא מואס, מאיסה גמורה, אוהבי השם, סינאורה. כי זה לא כמו מלאך. במובן שהוא מואס, כמו המאוד שקורה במסירות נפש. אלא זה בא מהתבוננות. ובזה, בסדר? ובזה, בעצם התאווה להתאבות למשהו שהוא נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, המפה עובדת. חוזרים עכשיו למה שדיברנו בפרק כ"ד, הוא גרוע ומשוקץ ומתואב עליו יותר מבעלי החיים הטמאים והשקצים והרמסים, כנזכר להם. כי הם עושים בעצם את רצונו של השם, הגמל הוא גמל, כי הוא גמל. אבל אתה בעצם הבחירה, סיכמנו כבר, בעבירה שלך יותר גרוע מהאובייקט. כי אתה אדם. כולנו יודעים מה אני יכול כאדם ליפול, ומה אתה, ששום מכונה לא יכולה לעשות. הוא הדין הפוך. וכמו שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. כל רואי על איגו לי וכו' וכו'. אז מה זה אנוכי תולעת? אנוכי תולעת, הבנתי, ואז זה תולעת, כן איש. מה זה תולעת ולא איש? ואנוכי תולעת, אבל הלוואי תולעת. התולעת, היא אומרת לשם ייחוד להיות תולעת. וזה מה שצריך לעשות, היא מייחדת את כל הייחודים והיא תולעת. אבל אני תולעת ולא איש, כלומר אני לוקח את האיש שלי ונהיה תולעת עם האיש שלי. זה לא הקליפה האובייקט, זה אני, זה אנוכי תולעת ולא איש, לכן חרפת אדם. וזה הביזוי, נבזה בעיניו, נמאס. הוא מוכיח אגב לדעתי פה רטרואקטיבית שהפסוק מדבר אליך כלפי עצמך. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם, ובזוי. מי הבזוי? אתה בביטוש. אתה בביטוש, אתה כשאתה עושה את העבודה הזו. אז אתה בער, שאתה מבטש. אז אתה עובר את העבודה, לא מישהו אחר, תפסיק לזום. זה בכלל לא רלוונטי, אתה כלפי עצמך הפסוק הזה. אמרנו שבפרק תדבר שם, זה הופך את כל הפרק. כי כל הפרק, חוץ מנבזה בעיניו נמאס, מתאר 10 דברים. חוץ מנבזה בעיניו נמאס, 11 הדברים שדוד המלך תיאר באדם המושלם, ודוד מדן על 11. את צדיק באמונתו יחיה שמופיע אחר כך, את האמונה, את הבסיסים, את הבסיס, העמיד על אחר, לדוד, נזמור לדוד, השם מי יגור באוהלך? מי ישכון בהר קודשך? הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת, לא רגל הלשונו רעה, לא מסך חרפה לא מסע על קרובו, לא עשה לרעהו רעה. כל הדברים עושה צדקה, כל הדברים הם חיוביים, כלפי חוץ או כלפי פנים, הכל. חוץ מנבזה בעיניו נמאס, שתמיד מוסבר, ולכן הוא מועץ ברע. אומר, אתה נהיה, אתם יודעים מה זה נבזה בעיניו נמאס? זה כלפי עצמו! החוצה זה רק חיוב. ומי זה הנבזה בעיניו? נבזה בעיני עצמו! לא נבזה במחשבתו, הוא מועס, הוא רואה את עצמו והוא עושה את הביטוש. אז הוא מועס, בתכלית הריחוק. וגם כשמתגברת בו נפשו האלוקית לעורר האהבה להשם בשעת התפילה, אינה באמת לעמיתו לגמרי, כאן זה תוספת עצומה, הרי גם הבינוני, זה חזרה וזה טוב מאוד, הרי גם הבינוני, אמרנו שבשעת התפילה, אתם זוכרים, הבינוני הגדול, מה נותן לו את הכוחות? התפילה. כי בשעת התפילה הוא כמו הצדיק. בפרק י"ג דיברנו הרבה על התפילה, מוכין דגדלות, ומה קורה לו בתפילה, אבל אחרי התפילה הוא חוזר לחיים. אז הוא אומר, טוב, אז אחרי התפילה באמת המאבק, אבל אולי בשעת התפילה הוא באמת, באמת, באמת צדיק. אומר התניא, אמת, 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 זה גם משהו מתמיד. עצם זה שאתה אומר בשעת התפילה, זה כבר לא אמת, אמת, אמת. כי זה אמת, אמת, לא אמת. כי אמת פירושו לא שקר, אבל אמת פירושו מתמיד. שפת אמת, תיקון לעד. לכן הוא אומר, וגם כשמתגברת בו נפשו האלוקית, לעורר האהבה להשם בשעת התפילה, אינו באמת לעמיתו לגמרי. זה לא מדהים, כלומר הבינוני שהגיע לתפילה המופלאה הזאת. הוא יודע על עצמו, אין לי פוליסת ביטוח גם פה. אינו באמת לגמרי. ואחר שחולפת ועוברת, אחר התפילה, כנזכר לעיל סוף פרק י' ג'. ובפרט כשיזכור טומאת נפשו. ואין, זה דבר מדהים, בזה הוא פותח את הכל. ובפרט כשיזכור טומאת נפשו בחטאת נעורים, והפגם שעשתה בעליונים. וכאן עוד פעם תפיסת העולמות. כל הדיונים שלי את עצמי תמיד, הם לפי פה. זה היה לפני 50 שנה. פה זה כבר לא היה אתמול בבוקר. נכון, 100%. 100% כך צריך להסתכל על זה פה. אבל אתה מבין שבעצם מצווה ועבירה הם בעצם מה שמחייב ומפרנס את העולמות העליונים? עשה אדם מצווה אחת, קנה לו פרקליט ומה קורה בה? שם זה מעל הזמן. עכשיו אני אזור לך לביטוש. אתה אומר, אבל אני כבר השתחררתי, מדובר בבינוני האופטימלי, אין לי את היצר הזה, אין לי את היצר. אבל אתה יודע מה קורה בעולמות העליונים? אתה יודע איזה ניקיון צריך עכשיו? שם זה למעלה מהזמן. עכשיו זה יכול להכניס לדיכאונות, אבל זה יכול את ההפך הגמור. ובפרט שיזכור טומאת נפשו בחטאת נעורים והפגם שעשה בעליונים, שם הוא למעלה מן הזמן. הוא כאילו פגם ונטמע היום חס ושלום ממש, כי היום ואתמול 1,000 שנים בעיניך זה בכלל לא שייך. ואף שכבר עשה תשובה נכונה, מי שזוכר את הגדרות התשובה על החטא הזה של חטאת הנעורים, הוא אמר צריך לעשות תשובה נכונה מכווננת לזה, דיבר על קריאת שמע מיוחדת על המיטה, תשובה נכונה. ואף שעשה תשובה נכונה, הרי עיקר התשובה הוא בלב. סופו של דבר, איפה התשובה מתרחשת? בלב. והלב, יש בו בחינות ומדרגות רבות. ועכשיו, הטמטום הלב הזה כאבן, בא בעצם כדי להגיד לך, אדוני, אפשר ללכת לעוד עומק, ולעוד עומק. אתם זוכרים את ההסבר של האדמור הזקן לשיר המעלות ממעמקים? האדמור הזקן מסביר הפוך. איך אצלנו מה פירוש שיר המעלות ממעמקים? שיר המעלות, מאיפה קרתיך? מעומקים. שיר המעלות הזקן הזה היה צריך להיות כתוב, מעומקים. או מהעומק. בצרה, בעומק של הצרה. מה זה ממעמקים? אומר האדמור הזקן, שיר המעלות, אתה יודע, למה קרתיך השם? קרתיך השם, כי אני תמיד יודע להסתכל למעמקים. אני יודע שאני יכול להגיע לעוד יותר עומק, ולעוד יותר, בדיוק הפוך. שיר המעלות מהאמונה שלי שאני יכול להעמיק עוד, מזה קרתיך השם. מהידיעה שמחר אני יכול לקרוא לך ממקום הרבה יותר טהור, מזה קרתיך השם. ממעמקים, המעמקים הוא זה שיש לו את הטוריה ביד והוא חופר. זה לא מושג פסיבי, עומקים. כמה עומק ברומטרי. מהיותי מעמיק. פירי פירות. לכן הוא אומר, ואף שכבר עשה תשובה נכונה, הרי עיקר התשובה הוא בלב, והלב יש בו בחינות ומדרגות רבות, ממעמקים קרתיך, הוא קורא לזה עומק לפני מן עומק. כל לפי מה שהוא אדם. כל מה שיש פה בעולם זה לפי מה שהוא אדם. ועכשיו ממילא טמטום הלב הזה בא לעורר אותך לרמה יותר גדולה. ולפי הזמן והמקום כידוע ליודעים. אדם עובר שלבים קשים, ניסיונות כזה, לפי הזמן והמקום כידוע ליודעים זה המעמקים. וחוזר לדברים שפתחנו. ולכן עכשיו בשעה זו שרואה בעצמו זה לא סליק בי מהורה בנשמתה. הוא רואה שהאש לא תופסת. אז אל תלך להביא עוד דלק בג'ריקנים. מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו. אבל לא נתקבלה, כבר מזמן הכל בסדר. כן, אבל אולי אתה במדרגה יותר גדולה, וזה עוד בסופו של דבר לא ענה לכל הצרכים של תשובה נכונה במדרגה שלך. בדיוק! כלומר, התשובה נכונה, אתה באוטובוס הנכון, אבל עכשיו התחנה הזאת מסתבר שחסר עוד משהו. חטפת מכה. מסתבר שכל זה מכה עליך. אז חסר, תשמח. ואז האבן תהפוך לבשר. כלומר, למה זה נהיה אבן? כי אתה אומר, עשיתי הכל, מה רוצים ממני עכשיו? אולי הפוך. אם רוצים ממך, סימן שאתה יכול יותר עומק. הפוך, תשמח. ועוונותיו מבדילים. בסדר? עוונותיו מבדילים. או שגם אם הוא כבר זהו, זכה לאופטימום של תשובה נכונה, זהו, הגיע לשם, תשובה על החטא, זה הפשעת תשובה נכונה, כלומר על החטא הזה 100%. אבל יש תשובה שעליה אף פעם לא מגיעים לאופטימום, והיא מה שאנחנו קוראים תשובה הילאה. מה זה תשובה הילאה? זאת התשובה להיות דבוק בשם. זה, אתה אף פעם לא מגיע לאופטימום. אז תשמח, אם לא... בדיוק, להילאה. לא מה?
לא סטט, לא מגיעים.
כן, כן, למעלה למעלה. כן, עכשיו תשמח, אולי באו ואמרו לך רמז גדול, אולי עשו לך איתות, אדוני, אתה מוזמן לעילה. אתה קיבלת כרטיס כניסה עכשיו להלאה מנכונה. ולכן זה לא פועל, לכן האבן הזאת. אומרים לך מוטט של מלאכם, עוד יותר ניקוי. לא רק במובן של תתה, תזכרו תתה זה תמיד ספציפית לתיקון X, עילה זה לעצם עליית האדם. או שרוצים להעלותו לתשובה הילה יותר מאונקה דליבה, יותר. לכן אמר דוד, וחטאתי נגדי תמיד. בסדר? דיברנו על הנגדי הזה. וחטאתי נגדי תמיד. בעצם, עד כאן הגענו, אבל זה פילפוין, זה עניין הביטוש, גם לחזור. מפה בעזרת השם נמשיך מחר.